ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו שואלים את עצמנו, אז צריך לדעת ששואלים על מעשה השם, התשובה האמיתית אי אפשר לדעת. הנביא אומר, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. שבשר ודם לא יכול בכלל להשיג את מחשבת השם וסיבות של השם ודברים כאלה, זה לא ניתן להשגה. בכל זאת אנחנו מנסים להשיג לפי השכל הקטן שלנו מה, מה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא בבריאה, לפי מה שאנחנו יכולים להשיג. אז הטעם שמקובל שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, לא היה למי להיטיב, לא היה אף אחד, לא היה חסר לאף אחד שום דבר, אבל גם לא הייתה אפשרות להיטיב למישהו. זה שהם ברא ברואים כדי שתהיה אפשרות להיטיב להם. הקדוש ברוך הוא חפץ חסד, אז הוא ברא את העולם בשביל חסד. אחר כך הוא בורא את האדם, אבל האדם אין לו למי להיטיב, אז לא טוב להיות האדם לבדו, שיהיה לו למי להיטיב, אז יעשה לו עזר כנגדו, אז יוכלו להיטיב זה לזה, ואחר כך לילדים שלהם, אז יהיה למי להיטיב. כשהוא רוצה עולם של חסד, עולם חסד ייבנה. אחר כך קרה שכל העולם השחית את דרכו, אז הקשבוך הוא מביא מבול, אבל צריך לבנות את העולם מחדש בתור עולם חסד. אז מה העצה? משאירים את נוח שנה שלמה עם כל הבהמות והחיות, זה מלון כזה עם אלפי אורחים ורק 8 מלצרים, נוח ושלוש פניו ואנשים שלהם, ושנה שלמה עובדים עם כל החיות והבהמות והעופות. בכל השעות של היום יש כאלה שאוכלים לפני ותיקין, ויש כאלה שאוכלים אחרי ותיקין, ויש לפני חצות הלילה ואחרי חצות הלילה, ובכל השעות, כך שהגמרא אומרת ש12 חודש לא ראו שינה בעיניהם, שנה שלמה תערכו להאכיל את כל החיות, כדי שיהיה עולם חסד ייבנה. אבל בכל זאת זה לא תכנית טובה שאדם יצטרך הזמן לעסוק עם החיות, אז לא היה צריך לברוא את חווה, אז גם אדם הראשון היה יכול להאכיל חיות, אבל זה לא מצב תקין שאדם מוכרח כל הזמן רק להתעסק עם חיות. אז בא אברהם אבינו ונהיה עמוד החסד בעולם, שנוח הציל את העולם, בזכות נוח העולם קיים. אבל בכל זאת אחר כך אברהם אבינו עושה את החסד הגדול, מתחיל להכיל בני אדם וגם ללמד אותם שיש בורא, שזה החסד היותר גדול, שלא רק את החיי שעה שכמה קצת לחם ומאכלים יכול לתת להם, אלא את החיי עולם שאמונה בהשם יכולה לתת להם. זה החסד הגדול של אברהם אבינו, החסד בגשמיות ויחד עם זה החסד ברוחניות. אחר כך באים יצחק ויעקב, כי העולם צריך 3 עמודים, עמוד של מילות חסדים וגם עמוד של עבודה ושל תורה. אז אברהם הקים את עמוד מילות חסדים, ויצחק אבינו עמוד העבודה, הוא הקורבן על גבי המזבח, ויעקב אבינו עמוד התורה, איש תם יושב אוהלים. אז הם הקימו יחד את 3 העמודים שהעולם עומד עליהם. למה דווקא 3 העמודים האלה העולם עומד עליהם? חשבתי, מותר לומר שהאדם נברא כדי להיות דומה לבורא עד כמה שאפשר. הוא בשר ודם, הוא לא יכול להיות דומה לבורא, אבל עד כמה שיכול להיות דבוק בבורא התברך. והדבקות מתבטאת ב3 דברים. להיות דבוק במחשבת השם, מחשבת השם זה התורה. עד כמה שניתן לנו להשיג מחשבת השם זה דרך התורה. אמנם אי אפשר להשיג מחשבת השם, אבל השם בחסדו הוריד לנו ניצוץ של המחשבה שלו, ללביש את זה בתורה, שכל מי שעוסק בתורה משיג משהו, ואחרי 120 ישיג יותר, לפי מה שישיג בחיים, ישיג יותר אחרי 120. עד הסוף אף אחד לא ישיג את התורה. על התורה כתוב שנעלמה מעיני כל חי, רק אלוקים מבין דרכה. אפילו משה רבנו שהבין יותר מכל אדם, ופה יושב למעלה מ-3,000 שנה מגנן ולומד עוד ועוד, הוא גם לא השיג עד הסוף, רק אלוקים. אבל כל אחד לפי מה שהוא עוסק משיג במחשבת השם, זה הדבקות המחשבתית בקדוש ברוך הוא, לימוד התורה. והדבקות הרגשית זה בעבודה, בקורבנות, או בזמן הזה שאין לנו קורבנות, תפילה במקום קורבנות, שאדם מרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא כמו בן לפני אבא שלו, בקש ממנו מה שהוא צריך ומודה לאבא על כל מה שעושה לו. זו הדבקות ברגש בקדוש ברוך הוא, והדבקות במעשה זה בחסד, כי הקדוש ברוך הוא עושה חסדים בלי סוף, אז עד כמה שאדם עושה חסדים אז הוא מדבק במעשה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מקבל שום דבר, הוא לא צריך שום דבר. באדם מטבע הדברים הוא מוכרח לקבל, מרגע שהוא נולד הוא צריך לקבל אוויר ואחר כך חלב וביגוד ובית, אבל בכל זאת עד כמה שיכול לנצל את כל מה שהוא מקבל כדי לתת, אז הקבלה הופכת לנתינה. יש מי שלהפך, מי שמנצל את הנתינה כדי לקבל, אז הוא רחוק מחסד. אבל מי שמנצל בשביל לתת, הוא קרוב לחסד. זו הדרך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ויחד עם זה לשמוח במה שהוא עושה, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לעשות את לעשות חסד, להיות ענב. מי שהשיג קרבת אלוקים יותר מכל בשר ודם, הרי זה משה רבנו, הוא השיג דווקא בענבה הגדולה שלו, שמשה הוא ענב מכל אדם, וענבה לא סותרת לזה שאדם ידע את מדרגתו. משה רבנו כתב בתורה, והאיש משה ענב מאוד, וכתב בתורה שפה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, וזה לא הפריע לו להיות ענב. איך אפשר לכתוב שבחים כאלה על עצמו ולשאר ענב? כי הוא לא מחזיק את זה שהוא עשה את זה, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כל דבר הוא רואה כמתנת אלוקים, הוא לא תולה את זה בעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות להיות ענב. הקדוש ברוך הוא בחר בלדבר איתי פנים אל פנים, לתת לי את הלוחות, אבל הוא לא מחשיב את עצמו, אז הוא יכול לכתוב על עצמו את הדברים הכי גדולים בתורה ולהאמין בהם. אין מי שמאמין בתורה יותר ממשה רבנו, ולהישאר ענב מכל האדם זה לא מפריע. ידיעת ערך עצמו לא צריכה להפריע לענבה, כל עוד הוא לא מייחס אל עצמו את הגדלות, אלא מבין שהקדוש ברוך הוא נותן את הגדלות, אז זה לא סותר לענבה. לכן הוא זוכה להשראת השכינה, הוא לגמרי בטל לגבי השכינה. אפילו אברהם אבינו שהוא ענב גדול אומר עצמו ואנוכי אפר ואפר, אבל אפר ואפר זה עוד איזושהי מהות, איזושהי ממשות, גם לא חשובה במיוחד, כל אחד דורס על האפר, אבל יש לו ממשות. משה אומר, ואנחנו מה? כלום, לא הוא שום דבר. אם הוא שום דבר, אז הוא יכול לקבל את האור האלוקי כמו שהוא מקבל באספקלריה המהירה. כל שאר הנביאים מקבלים באספקלריה שאינה מהירה, ושכולם יש להם כוחות עצמיים. אור, כשהוא עובר דרך זכוכית אדומה, נהיה אדום, כשהוא עובר דרך זכוכית ירוקה, נהיה ירוק. כשהוא עובר מעט זכוכית שקופה לגמרי, אז הוא נשאר כמות שהוא. אז משה רבינו הוא הזכוכית השקופה לגמרי. הוא יכול להעביר את דבר אלוקים בלי שום קישוטים, שום דבר מכוחות הנפש שלא מעורב בזה. שאר הנביאים, עם כל גדלותם, כל אחד לפי כוחות נפשו מקבל את דבר אלוקים. לכן חז"ל אמרו שסגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כי כששני בני אדם רואים אותו מראה, אבל כל אחד רואה לפי כוחות הנפש שלו. אם ישאלו שני אנשים לתאר מה רואים כאן בישיבה, אחד יתאר שהוא רואה בחורים יושבים ולומדים תורה, אחד יתאר שהוא רואה שולחנות וספרים ועוד דברים יפים. כל אחד רואה לפי כוחות נפשו, אותה ישיבה, אבל כל אחד מתאר לפי כוחות נפשו. לכן גם הלכה בהלכות עדות, שאם בית דין שואלים שני עדים מה היה מזג אוויר באותו יום, ואחד יאמר שהיה מעונן קצת, ואחד יאמר שהיה שמש, זה לא בהכרח סתירה. אחד זוכר רגע של שמש, אחד זוכר רגע של ענן, או אחד היה עם סוודר ואחד בלי סוודר, אבל אם שניהם יגידו מילה במילה, עננים בגובה רב ובינוני חיסו חלקית את פני השמיים, אז יש תחשוש שהעדות מתואמת, ועדות שקר. כי שני אנשים לא מתארים מילה במילה, לכן שני, אם רואים בסגנון אחד עולה לך מנביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. רק משה רבנו הוא מוסר את דבר השם השלם, בלי שום שינויים, שאין כאן שום דבר מכוחות הנפש שלו, זה רק דבר השם. מוריב רבי הרב שח, זכרונו לברכה, מסביר משהו מתקשי, מה הניסיון הגדול של אברהם אבינו בעקדה. כמה יהודים מסרו את עצמם ואת בניהם על קידוש השם, אז מה מיוחד באברהם אבינו שאנחנו מזכירים את העקדה הזאת בכל הזדמנות? יש כמה תירוצים, יש תרצו שבזכות אברהם אחרים יכולים למצוא את בניהם. רב חיים וולוז'ין אומר שאם הצדיק עומד בניסיון, אז לבניו אחריו קל יותר לעמוד בניסיון. שמפני שאברהם עמד בניסיון של העקדה, לכן יהודים מצליחים לעמוד בניסיונות של העקדה. כמו שבגלל שאברהם הלך לארץ ישראל, לכן יהודים הולכים לארץ ישראל, כך אומר רב חיים וולוז'ין. ואחרים אמרו, בגלל שאברהם היה איש חסד יותר מכל אחד אחר, אז בשבילו זה יותר קשה להרוג את בנו, או מפני שאברהם חושש, היה יכול לחשוש לחילול השם. הנה הוא קורא לכל העולם לעשות חסד, ובן אחד שלו גירש מהבית, ועכשיו את הבן השני שלו הוא ישחט. מה יגידו אומות העולם? האיש הזה מטיף לנו לחסד, והנה כך הוא מתנהג אל הבנים של עצמו, ובכל זאת הוא לא מפחד. אבל הרב שח פרש כך, מפני שאנחנו, כשצריך חס ושלום ללמוד הקדוש, יש הלכות בשולחן ערוך באיזה מקרה יהודי חייב למסור את עצמו על קידוש השם. אבל אברהם אבינו לא מקבל דברים ברורים כמו השולחן ערוך, הוא מקבל את הנבואה במראה הנבואה, הוא צריך לפתור אותה לפי כוחות הנפש שלו. כל הנביאים מתנבאים במשל חידות חוץ ממשה רבנו. אז אם לא היה ירא אלוקים שלם, לא היה מפרש שצריך לשחוט את הבן, היה מפרש שצריך לשלוח את הבן לישיבה או משהו אחר, אבל לא היה מפרש שצריך לשחוט את הבן. רק מפני שהוא ירא אלוקים בלב שלם, אז לא הפריע לו לפתור שצריך לשחוט את הבן. הוא באמת טעה בזה, אבל הקשור רצה שיתאה, באמת השם לא צבא לשחוט, רק לעלות לעולה, אבל השם רצה שיתאה כדי שיהיה לו ניסיון, אבל הוא הראה שהוא באמת יראה אלוקים בלב שלם. אברהם אבינו עובד את השם במידת החסד מצידו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהולך להחריב את סדום, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אולי אפשר האף תספה צדיק עם רשע, חלילה לך, חילול השם, אולי אפשר 50 צדיקים, 40 צדיקים, הוא מתווכח עם השם. מרוב אהבת חסד אפילו לרשעים האלה, שהם הניגוד המוחלט לשיטה של אברהם אבינו, סדומיה, הניגוד הקיצוני לשיטה של חסד, ובכל זאת אברהם מנסה להציל אותם. אבל אולי מותר למה עוד דבר, למה אברהם מנסה להציל אותם? יש בחז"ל כמה דעות למה נגזרה הגלות של 400 שנה על אברהם אבינו, ואחת הדעות מפני שהוא יחזיר למלך סדום את הנפש. מלך סדום אמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך, ואברהם ענה, אם יחוט ואצרוך נעל ומקח מכל השלך. היה צריך לענות את הנפש, אני לא אחזיר לך. למה? כי במקום שהאנשים האלה ישבו בהשפעה של מלך סדום, ישבו בבית מדרש של אברהם אבינו, ילמדו קצת על חסד, קצת על אהבת השם, במקום ללכת לבית מדרש של מלך סדום. אז אברהם אשם במידה מסוימת במה של סדום נחרבה. אם לא היה מחזיר את האנשים האלה אל מלך סדום, אלא מכניס אותם לבית מדרש שלו, אז אולי לא היה מצליח לשנות אותם. אולי לכן השם אומר לו מה שעתיד לקרות לסתום, למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, שיראה מה הוא גרם. ולכן אברהם משתדל בכל זאת להציל אותם אם אפשר, אבל לא מצליח להציל אותם, מפני שהם באמת מקולקלים עד היסוד. אמנם יחד עם זה שהוא נענש לפי דעה אחת בחז"ל על שהחזיר את האנשים למלך סדום, הוא גם קיבל שכר על שאמר עם איכות ואצרוך נעל. והוא חז"ל שבשכר שאברהם אמר איכות ואצרוך נעל, קיבל את החוט של ציצית ואת הרצועות של תפילין. זה מצד הקידוש השם שהוא עשה, שלא לוקח לעצמו שום דבר מהשלל. אז הוא עשה קידוש השם ומקבל שכר על קידוש השם, אבל יחד עם זה התביעה על שהחזיר את הנפשות אל מלך סדום, לא היה צריך לעשות את זה. צדיק אחד בכל זאת נמצא בסדום, זה לוט, שלמרות שהוא נפרד כבר מאברהם, ורש"י אפילו מתפתה שהוא אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, אבל זה בכל זאת משהו מבית אברהם נשאר בו, הוא עדיין מכניס אורחים במסירות נפש, מוכן להכניס את האורחים. רש"י אומר עוד יותר מזה, הוא אופה מצות בפסח למרות שהוא לא יצא ממצרים ולא עתיד לצאת ממצרים, אבל בבית אברהם אופים מצות בפסח, אז גם לא תופה מצות בפסח, אז נשאר לו משהו מאברהם אבינו, אז הוא זוכה לצאת מסתום בלי פגע. בלי פגע את אשתו הוא הפסיד, אבל בכל זאת בלי פגע לנפשו, הפסיד את שני חתניו ואת שני בנותיו, אבל בגופו הוא נשאר, את רכושו הפסיד, אבל בגופו הוא הציל, כי נשאר בו משהו מאברהם, אבל זה רק הוא עצמו, בניו כבר לא מכניסי אורחים, להפך, הם ההפך הגמור, הם בדרך של סדום, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך מוציא אתכם ממצרים, חסר להם יסוד החסד. אבל גם אם בבנים שלו חסר יסוד החסד, אבל לפחות הבנות הן בסדר, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, שמשהו בכל זאת מבית אברהם הצליח להיות להעביר, אם לא לבנים אז לפחות לבנות, פרסל אברהם לא נאבדה אצלו לגמרי. הוא אפילו זוכה לקבל, כשמוך הוא נותן לאברהם אבינו 10 ארצות, אבל מתוכם 2 מקבל לוט, אחת אחר כך מקבל עשיו, 7 אומות נשארו לישראל. אבל לוט מקבל 2 ארצות מתוך 10 ארצות של אברהם אבינו. נשאר בו משהו מההשפעה של אברהם אבינו. אבל עם ישראל כמובן יש לו הזכות של אברהם אבינו ושל יצחק ויעקב. מסביר מורי ורבי הרב דסלר זכרונו לברכה, מה פה שיש לי זכות אבות? אם יביאו גנב לפני שופט והשופט ישאל את הגנב, מה יש לך להגיד להגנתך? אז הגנב, אם אבא שלי היה איש נורא ישר, נורא צדיק, השופט יגיד, אז אדרבה, אז מגיע לך יותר עונש. אילו אבא שלך גם היה גנב, נו, אז אתה לא אשם, קיבלת השפעה רעה. אבל אם אבא שלך היה איש ישר וזה הכל, אז למה אתה גנב? אז למה זכות אבות מועילה לנו? זכות אבות לכאורה הייתה צריכה להיות כתרוג חסושם עלינו. היו לכם אבות כאלה, אז איך אתם? ובאמת יש את הטענה הזאת. אבל מצד שני, מסביר הרב דסלר שנשאר לנו זכות של האבות. חלק מהנפש של האבות נשאר לנו, חלק מהזוח והזוח של האבות נשאר בנפש שלנו. סוף סוף ישראל ירשו את המידות של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אי אפשר לומר שהתנתקנו חס ושלום לגמרי מדרך האבות. אנחנו ודאי רחוקים מאוד מהמדרגות של האבות, מי יודע כמה רחוקים, אבל עם כל זה יש לנו עדיין בנפש קצת מהזכות של האבות. לכן מועיל שאנחנו מזכירים זכות אבות, תוקעים בשופר להזכיר את העקידה של יצחק, כי יש לנו משהו מכוח המסירות נפש של אברהם ויצחק, יש לנו משהו ממידת החסד, משאר המידות הטובות של האבות. זה הבחירה שלנו כבר, עד כמה אנחנו משתדלים ללכת בדרך של האבות, ללכת בדרך של החסד ושל המתינה, להיות מהנותנים ולא רק מהמקבלים. אברהם אבינו הוא שלמות החסד. יש מדרש שמידת החסד של הקדוש ברוך הוא אמרה שכל הימים שאברהם היה חי לא הייתי צריכה אני לשמש, כי אברהם הוא מידת החסד בשלמותה. אנחנו לא כמו אברהם, אבל צריכים להשתדל לשמר בתוכנו קצת מכוח החסד של אברהם, מהעבודה של יצחק ומהתורה של יעקב. אם אנחנו משתדלים לפי מדרגתנו ללכת בדרך האבות, עומדת לנו זכות אבות. נזכר אנחנו וכל ישראל לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.